יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת שמיני. כתוב בפרשתנו, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ועיל לעולה תמימים, והקרב לפני השם. למה הוא קורא לזקני ישראל? אומר רש"י, להשמיענו, שעל פי הדיבור אהרון נכנס ומשמש בכהונה גדולה, ולא יאמרו מאליו נכנס. ועוד דבר, להודיע שמחפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי העגל הזה שהוא יקריב, השם מחפר לו על מעשה העגל שהוא עשה. ובפסוק ו' נאמר, ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך. אומר רש"י, אף על פי שכבר אמר לו בתחילה, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והקרב לפני השם, הוא צריך להגיד לו עוד פעם, קרב אל המזבח. מה הטעם? הטעם הוא שאהרון היה בוש וירא לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? למה אתה מפחד לגשת למזבח? לכך נבחרת. מסביר הרמב"ן שתם הדבר הוא שאהרון לא ניגש מיד להקריב והיה צריך להגיד לו עוד פעם קרב אל המזבח, כי אהרון היה קדוש השם ואין בנפשו חטא זולתי מעשה העגל. והיה החטא הזה של מעשה העגל קבוע לו במחשבתו כל הזמן, כפי שנאמר בתהילים, וחטאתי נגדי תמיד. ומאחר שאהרון הכהן היה דואג בכל הזמן על התקלה אשר יצא מתחת ידו בעשיית העגל, ותמיד הייתה מחשבתו לחזור בתשובה על החטא הזה, אז ממילא כוח הדמיון הראה לו את המזבח כדמות עגל, ולכן הוא פחד לגשת, כי כל הזמן במחשבה שלו הוא ראה את העגל הזה, חטאתי, אני גרמתי את החטא הזה, ולכן היה בוש וירא לגשת למזבח. ועל כך אמר לו משה, לכך נבחרת, דווקא בגלל שאתה בוש בחטא שלך, ואתה מתחרט על זה כל הזמן. לכן נבחרת שבזכות התשובה השלימה שאתה עושה ועשית, והבושה מהחטא, התעלית לדרגה כזאת שנבחרת להיות כהן גדול שמחפר על בני ישראל. מאזינים יקרים, מה לומדים מכאן? שאם יראה ואדם נכשל בחטא חס וחלילה, ונפל במדרגה שלו, אל ייפול ברוחו במחשבת איוש, ששוב לא יכול להתעלות ולעשות רצון השם. הוא כבר לא יכול לעשות נחת רוח לשם. אלא עד הרבה, התחזק, שדווקא על ידי הירידה הזאת, הוא יכול להתעלות עוד יותר. כפי שחכמנו אומרים שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים יכולים לעמוד. נכון, צריך השקעה גדולה יותר מעבודת הצדיקים לחזור בתשובה, כי צריך להתגבר בחזרה, כי הרי כתוב עוונותיכם מבדילים, אבל בזכות המאמץ הזה והאמונה שהשם מתברך הוא האבא שלנו, הוא מצפה לנו, ואתה מתחזק באמונה זאת ולא מתייאש, אז אתה מגיע לדרגה יותר מהצדיקים, כי צריכים בכלל לזכור מה שאמר רב נחמן מברסלב, כשם שאתה מאמין שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול לתקן. וזה מה שאמר משה רבנו לאהרון, למה אתה בוש? למה אתה מפחד לגשת להקריב את קורבנך? הרי לכך נבחרת, שכל העניין הזה של חטא העגל שנכשלת, נבחרת להראות שתשובה מועילה אפילו על דבר חמור כזה. ולא רק מועילה לתקן, אלא מועילה שעל ידי התשובה אתה תעלה למדרגה גבוהה יותר, ונבחרת להיות כהן גדול. מסופר על הרב הקדוש רבי חיים מצאנס, בעל הדברי חיים, זכותו יגן עלינו, שבנו בן השבע נפטר לו עלינו, וקברו אותו בבוקר לפני תפילת שחרית. כשחזר ממסע הלוויה, אמר הדברי חיים, שאם אחד הולך ברחוב, ולפתע מרגיש שמישהו ייקה בו מכה חזקה על כתפיו, הרי הוא מתמלא מיד בכעס, אולם בשעה שמסתובב לאחוריו לראות מי הוא המכה, ונוכח לראות שזה אוהבו וידידו הטוב, הרי הוא לא כועס, ועוד יותר הוא שמח שמרגיש שהכאה הזו היא ביטוי של אהבה, ואינה אלא תפיחת עידוד כדרך החברים והידידים. כך אנחנו, אמר רב חיים, זכותו יגן עלינו, זה אתה קיבלנו מכה גדולה וכואבת במות הבן. כך הוא אמר, אך כשאני מביט לראות מי הוא המכה, אני רואה שזה אבינו שבשמיים, שאוהב אותנו, כאב שאוהב את בנו, ואנחנו יודעים ומאמינים שהכאה הזו היא תפיחת עידוד הנובעת מתוך אהבה. ומיד כשהוא אמר את המילים האלה, התחיל להתפלל בקול גדול ובהתלהבות, עודו לשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. וכך אומרת הגמרא בברכות חב דלת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, שהכוונה היא שצריך לקבל את זה בשמחה. רש"י מפרש שאדם צריך לברך על מידת פורענות בלב שלם. מספרים שאחד שאל את המגיד ממזריץ', זכותו יגן עלינו, תלמיד הבעל שם טוב, הסבר על הגמרא שהזכרנו. הגמרא אומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אז הוא שאל, איך זה ייתכן הדבר הזה? כשם, אותו דבר, כפי שהוא מקבל בשורה טובה והוא שמח, הוא צריך להיות שמח שחס וחלילה מקבל בשורה רעה? אמר לו המגיד, תיכנס לבית המדרש ותשאל את הרב רב זישה, זכותו יגן עלינו, את השאלה. הוא נכנס, ניגש לרב רב זישה שישב ליד התנור בסוף הבית מדרש, היה לבוש כעני מרות, ושאל את הרב רב זישה, ואמר לו, הרבי אמר שאתה תיתן לי תשובה על השאלה. אז אמר הרבי רב זישה, אני לא מבין למה הרבי שלח אותך אליי, אני אף פעם לא היה לי רע, וממילא אני לא יודע איך מברכים על הרע. ואז הוא הבין שאת זה הרבי רצה שהוא ישמע, שאדם יכול להגיע להרגשה כזאת שלא ירגיש אף פעם רע, כי תמיד הוא יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו בכל מעשה ומתוך אהבה, כמו שהתורה אומרת לנו, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה, וכל הנהגתו של הקדוש ברוך הוא היא לטובה בחסד וברחמים. האדמו"ר הקדוש רבי אהרן מבעלז, זכותו יגן עלינו, שאיבד את כל משפחתו בשואה הנוראה, ואיבד את כל החסידים, וניצל מהשואה בניסי ניסים, עלה לארץ עם אחיו הצדיק, אבול גיירוב, רבי מרדכי, אביו שיבדל לחיים טובים של אדמו"ר מבעלז שליט"א. כשנפטר אחיו אבול גיירוב, הרבי מבעלז ישב שבעה, הגיע לשבעה לנחם אותו אחד מגדולי האדמו"רים בארץ. לאחר שניחם אותו בנוסח הקבוע, המקום, ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים. הוסיף כנהוג ואמר שלא תדעו יותר מצער. הרבי מבלץ ניסר והזדזע שהוא שמע את זה, והתחיל להגיד לעצמו, מה הוא אמר? מה הוא אמר? שאני לא ידע מצער? אף פעם לא היה לי צער. כי הוא אמר שלא תדעו יותר מצער. זאת אומרת, כשהיה לו צער, הוא אומר, אף פעם לא היה לי צער. והאדמור הזה שבא לנחם היה מוכרח לחזור בו, ולא להגיד את המשפט הזה. מאזינים יקרים, הסיפור הזה הוא מביל. הרי האדמור מבלץ איבד את כל משפחתו שנהרגו בשואה. אשתו, ילדיו, כל משפחתו, עשרות עשרות אלפי חסידיו נרצחו, ובכל זאת העיד על עצמו שמעולם לא הרגיש צער, למרות כל התלאות והיסורים שעבר. וזה מחייב אותנו ללמוד מתי יגיע מסע למסעי אבותיי, לנגוע לחודל, לכל הפחות לנגוע בנקודה הזאת, להתחזק באמונה שלמה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא לטובה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזרנו שלא נתנסה ושלא נדע מצרות. אולם מכל מקום עלינו ללמוד מפרשת השבוע בו התורה מספרת לנו איך התנהג אהרון הכהן אחרי האסון הכבד ששני בניו נשרפו, וידום אהרון, ולדעת שהצור תמים פעולו, כי כל דרכיו משפט, כן אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, ולקבל את הכל באהבה, וממילא, אם הוא יקבל באהבה, השם יעזור שהכל יתהפך באמת לטובה, ממש מתוך הנגלה והנירה. מאזינים יקרים, בסוף הפרשה, לאחר שהתורה מונה את החיות והעופות, הטמאים, האסורים באכילה, נאמר בתורה, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בהם. ופירוש רש"י, בזה הלשון, אם אתם מטמאים בהם בארץ, אף אני מטמא אתכם בעולם הבא. והתורה אומרת לנו, כי אני השם אלוקיכם והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני. אומר רש"י, כי אני השם אלוקיכם, כשם שאני קדוש, שאני השם אלוקיכם, כך והתקדישתם, קדשו עצמכם למטה והייתם קדושים, אני אקדש אתכם למעלה ולעולם הבא. וכך כותב הרמב"ן, על מה שנאמר בשמות, באנשי קודש תהיו לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. שתאכלו רק מאכלים כשרים, בכדי שלא יולידו בך עובי וגסות בנפש. על כן אומר, ואנשי קודש תהיו לי, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני חפץ שתהיו אנשי קודש, בעבור, שתהיו ראויים לי לדבק בי, כי אני קדוש, ולכן לא תגאלו נפשותיכם באכילת דברים אסורים. כי הדברים האסורים, המאכלים האסורים, גורמים עובי וגסות בנפש. וכך אומרת לנו התורה, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם. אומרים חז"ל, מה כתוב? ונטמאתם בם. אל תקרא ונטמאתם, אלא ונטמתם. מה זה נטמתם? מלשון סתומים. למה? כי אני השם אלוקיכם והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני. צריך להבין, מאזינים יקרים, הנימוק למה אתה צריך להיות קדוש, למה אתה צריך להקפיד עליך מה שאתה מכניס בפה, כי התורה אומרת, כי קדוש אני, אני הקדוש ברוך הוא קדוש. אז נכון, אתה הקדוש ברוך הוא קדוש, אבל אנחנו בני אדם, איזה נימוק זה? אלא התורה מרמזת לנו, אני השם הקדוש נמצא בתוככם, יש בתוככם חלק אלוהיקאי ממעל ממש, כפי שאנחנו אומרים כל יום, אלוקאי נשמה שנתת לי תאוריי, ולכן היות ואני נמצא בתוככם, אל תכניסו בכם דברים לא כשירים, כי זה יטמטם אתכם. הכוונה, יסתום את הרגש האלוקי שבתוככם, ולא תוכלו לדבק בי, כפי שהרמב"ן מפרש את הפסוקים שהזכרנו. תשמעו את הלשון שהוא אומר, בא כתוב לומר שעלינו להתקדש בכשרות המאכלים בכדי שנוכל להידבק בו יתברך, והמחלות האסורות גורמות עובי וגסות הנפש ומונות מן האדם להיות ראוי להידבק ולהיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא. האור החיים הקדוש בפרשתנו מפליג בחומרת הזהירות ממחלות אסירות וכותב שהתורה מתכוונת לומר לנו שצריכים להיזהר, לבל יכניסו לפיהם מחלות אסורות אפילו בעסך הדת, כי בפעולה שהדבר עושה בנפש האדם אין הבדל במזיד לשוגג, כי גם בשוגג תתאמה נפשו ותתאמתם, כמו שהגמרא אומרת במסכת יומא, עבירה מטמטמת ליבו של האדם, ובאופן מיוחד מחלים אסורים, כי המחלים נבלעים בדם האדם ונפחים להיות חלק ממנו, ולכן התורה כותבת ונטמאתם בם חסר א', שמשמעו ונטמתם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חקק וטבע בטבע היהודי שאם אוכלים מחלות אסורות אפילו בעסך הדת, אפילו בשוגג, זה מטמטם את הנפש. וכך פסק הרמה בשולחן ערוך יורה דעה סימן פי א', שלא יאכל התינוק דברים אסורים, כי זה מזיק לו בהמשך חייו. הוא מסביר השח מה הפירוש מזיק לו, שמטמטם את הלב וגורם לו טבע רע. ובירושלמי חגיגה פי ב' מובה, שאימו האימא של אלישע בן אבויה אכלה מתקרובת עבודה זרה, ויש אומרים שהיא לא אכלה רק הריחה ריח של עבודה זרה, וזה נכנס בגופה כערש של נחש, וזה גרם שאלישע בן אבויה יצא לתרבות רע. סיפר אחד מתלמידי הגאון של רבי חיים מבריסק, זכר צדיק לברכה, שרב חיים בריסקר סיפר לו שאחד מגאוני תימן היה מרבה להתכתב עם הרמב״ם בשאלות ותשובות בכל מקצועות התורה, ותמיד היה זוכה לקבל תשובה מהרמב״ם. אותו גאון שלח פעם שאלה בפילוסופיה, ובשאלה הזו היה מעורב מחשבת אפיקורסיות, ונמנע הרמב״ם מלהשיב לו. אותו גאון שלח איגרת לרמב״ם ושואל אותו, מדוע הרמב״ם מתעלם ממני ולא עונה לי כפי שהיה נהוג לענות לי? ענה לו הרמב״ם וכתב לו, דבר ראשון אני מבקש ממך, תבדוק בטיב השוחטים בעירך. הגאון מתימן חקר ודרש, ונודע לו שהרבה שנים הכשילו השוחטים את בני הקהילה, הכשילו אותם בבשר של נבלות וטריפות, השם ישמרנו. שאל אותו גאון את הרמב״ם, מאיפה הרמב״ם ידע את זה? ענה לו הרמב״ם, ברגע שקיבלתי את מכתבך ובו מחשבות של כפירה, אמינות ואפיקורסיות, הבנתי שאכלתם מחלי טריפה, וזה נכנס בקרבך עד שזה יגרם לך להירורי כפירה. למרות שאכלתם באונס, למרות שלא ידעתם, כי זה טבעם של מחלי טריפה להוליד טבע רע בנפש היהודי. כפי שאמרנו, ונתמיתם בם, אל תקרא ונתמיתם, אלא ונתמתם. הרגש האלוקי נהיה סתום, ולכן יש שאלות של כפירה. בספר מסילת ישרים, פרק י' א', הוא כותב, והנה כל בר ישראל שיש לו מוח בקודקו, יחשוב על המחלים האסורים כמחלים הארסיים, יש בו ארס, או כמאכל שנתערב בו דבר ארסי. כי אם האדם יודע שיש במאכל הזה רעל, היעלה בדעתו לאכול ממנו. אפילו חשש הכי קטן של רעל במאכל, ימנע ממנו לאכול מזה. כך צריך להימנע ממחלות אסורות. על דבר זה נאמר במשלי חב ג' ושמת סכין בלועיך, אם בעל נפש אתה, שעדיף וראוי לשים סכין בלוע הפה מאשר לאכול מאכלים אסורים. פעם נסעתי בארצות הברית מניו יורק לפלורידה, והתלווה אליי ידידי הרב פסח קרון שליטה, שחיבר את הספרים המגיד מדבר, הוא היום לבד הרשן מצוין. ובמטוס סגרתי את העיניים ושרתי לעצמי, זיידים אלי צוני, אלי צוני עד מיועד, מתורתך לא נתיתי. עברה שם דיילת ושאלה את הרב פסח קרון מה שר הרבי, ואז הוא הסביר לה, הרב הזה עליי הוא מישראל, הוא מקרב את הצעירים, אז קראו לי רב הדיסקוטקים, הסביר לה. אז היא אמרה שהיא רוצה לשאול אותי איזושהי שאלה. אמרתי לה בבקשה. ואז היא אומרת לי שהיא יהודיה, קוראים לה רחל, אבל חוץ מהשם היהודי שיש לה, אין לה שום מושג מה זה יהודי ומה זה יהדות. והיא שואלת אותי מה אני יכולה לעשות כדי להרגיש בפועל שאני יהודיה. אמרתי לה, את רואה שמזמינים כאן בטיסה ספיישל קושר, מגשים מיוחדים כשירים, אם גם את בטיסות שאת נוסעת תזמיני ספיישל קושר, תרגישי שאת יהודיה, כי חשבתי בזמן קצר מה אני יכול להגיד לה. אז היא שואלת אותי, מה זה קשר? היא חשבה כל הזמן שהמנות המיוחדות שאנשים מקבלים במטוס, זה סוג מאכל כזה כמו צמחונים או משהו כזה. היא אף פעם לא קשרה שזה קשור עם דת, עם כושר, עם כשרות. והיא שואלת אותי שאני אסביר לה מה זה קשר. אמרתי לה שללמוד מה זה קשר אי אפשר על רגל אחד במטוס. יש לי קרוב משפחה בפלורידה איפה שהיא גרה, שמו הרב גרונר. אני אתן לה את הכתובת והיא תלך אליו והוא יסביר לה. אבל אני אענה לך, כי שאלה למה דווקא יהודים אוכלים את המאכל לכושר הזה. עניתי לה, את יודעת שיש בארצות הברית חברת פורד, חברת מכוניות שמייצרות מכוניות רגילות, פרטיות, ומייצרות מסעיות. המסעית נוסעת על דלק שנקרא דיזל. המכונית הפרטית הרגילה נוסעת על דגל רגילה. בארצות הברית זה נקרא רגילה. אני אומר לה, נכנסת עם המכונית שלך לתחנה דלק, למלא דלק, ואת רואה מסעית מאותו חברה שלך שממלא דיזל. ודיזל עולה הרבה יותר פחות. תגידי לעצמך, למה לי למלות בדלק רגיל שזה עולה יותר? אני מלא את המכונית שלי בדיזל, כי זה אותו חברה. שאלתי אותה, זה יעבוד? אז היא אמרה לא. למה? כי אם היא תכניס דיזל במכונית הרגילה שלה, זה לא יסתה, זה יסתם שם. שאלתי אותו, למה במסעית זה לא סותם? אז היא הסבירה שבמכונית רגילה המכשור הוא כל כך עדין שחייבים להכניס דלק רגיל שהוא מאוד מזוקק. אבל במסעית שהיא בנויה יותר גס, אז אפשר להכניס שם גם כן דיזל. אמרתי לה, אותו דבר זה אנחנו. הקדוש ברוך הוא היוצר שברא את כל העולם. הוא ברא את כל עם הארץ. והוא ברא את היהודים. והוא ברא את כל העולם, כמו שאמרנו. בנו בעם ישראל הוא הכניס נשמה טהורה, מכשור עדין מאוד, ולכן הטיל עלינו להכניס בגוף שלנו דלק הזה, שזה האוכל, שצריך להיות מזוקק, כשר. כי הוא יודע בדיוק מה זה יהיה המחלים, הוא ברא את המחלים, את הצומח, את החי. אבל אצל אומות העולם, אין את המשימות שיש עלינו עם ישראל. לנו נתן נשמה תורה כי יש משימות להתחבר אליו, ללמוד את תורתו, את חוכמתו, אבל לגויים אין את זה. ולכן, היות ואין להם את הדבר העדין הזה, שיש בתוכנו, שהיא נקראת נשמה תורה, הם יכולים להכניס דלק, גם כן דיזל, אוכל לא קשה. זה השפיע עליה מאוד, אחר כך הגיע לרב קרונר, התקרבה לקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, בזמננו כאשר תעשיית המזון התפתח ביותר, ובכל דבר מעורבים עשרות חומרי גלם, אשר לאדם רגיל אינו שום שמץ ומושג מה מעורב בו, ואין ביכולתנו לדעת את כל המרכיבים שנמצאים שם, על כן צריכים מאוד להיזהר לא להכניס לפה שום דבר מאכל ומשתה, בלי שיהיה עליו הכשר מעודר ביותר. ולא סתם כשר, אלא שיבדוק מי הוא נותן ההכשר. כפי שכתב המסילת ישרים שהזכרנו, מה הוא אמר? שכל אחד צריך לזכור שזה דומה למאכל שייתכן שמעורבים בו סם המוות, רחמנא ליצלן, שכל השומר נפשו ירחק ממנו, ולכן הוא צריך לבדוק מה יש בזה, והוא לא יכול לבדוק, אז הוא צריך לדעת לקחת מאכל שחתמו עליו בדץ, ירי שמיים, המשגיחים מקפידים וכולו, ומי שניזהר בכל כוחו, שלא לאכול שום מאכל שאינו כשר, שומרים עליו מן השמיים שלא ייכשל, כפי שפירש האור החיים הקדוש זכותו יגן עלינו, על מה שנאמר, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני השם. אומר האור החיים, והתקדישתם, אם אתם מתקדשים, אתם נזהרים לא לאכול מאכלות אסורות, לשמור על מה שמכניסים לפה, אני אקדש אתכם. אני אדאג שלא ייכנס לגופכם שום דבר איסור. מסקדישתם, תעשו מאמץ והייתם קדושים. אי אפשר לתאר את המצב החמור שהיום נמצא בארץ. אני לא יכול לצייר ולתאר מה אני שומע, המצב של הכשרות בכללותו. לא כאן המקום לפרט איזה מכשולים אנשים בלי לרצות עוברים, ולכן נבקש מהקדוש ברוך הוא שלא ניכשל, ונעשה כל מאמץ שלא ניכשל, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שיתקיים בנו והייתם קדושים. שבת שלום ומבורך.